טוב, שלום לכולם. טוב לחזור אחרי חנוכה. אז ברוך השם, אנחנו ממשיכים להתקדם מדי שבוע בפרשיות של חומש בראשית. ואנחנו בפרט בסיפור של יוסף ואחיו. הסיפור של יוסף ואחיו, צריך לדעת, מה שידוע, זה הסיפור הארוך ביותר בתורה. ארבע פרשיות, וישב, מקץ, ויגש. זה לא מסתיים הפרשה שלנו. גם בפרשת ויחי, אחרי מותו של יעקב, האחים באים, לא, אבא ציווה שלא, זה. ארבע פרשיות, ויש שומעים שזה לא הסיפור רק הארוך ביותר, אלא גם הסיפור הדרמטי ביותר. אני זוכר בתור ילד קטן, לא יודע, בן שלוש, משהו כזה, שלוש וחצי, שהתחלתי ללמוד כל שבת פרשת שבוע עם אבא שלי, עוד לפני הגננת, וציפו יוסף, הוא מאכל חודשיים. וכמו אז זה הפרסומות, כאילו ערוץ 2, כן? אבל טוב, שבוע הבא, וכל השבוע הייתי במתח, כאילו, מה, הוא יגלה להם, הוא לא יגלה להם, כאילו, ממש זוכר את הפעם ראשונה שנתוודעתי לסיפור הזה. וללא ספק, הכל מתנקז לרגע המרגש בפרשה שלנו, פרשת ויגש, שבו יוסף, אני יוסף אחיכם, מתוודע לאחים שלו. באמת כל שנה מחדש שאני קורא בתורה, אני מתרגש כאילו בפסוק הזה. אבל כידוע, וכאמור רבות, אנחנו מדברים פה על מעשה אבות, שהוא לא רק מעשה אבות, אלא בעיקר לענייננו, הוא גם סימן לבנים, ואנחנו הבנים. אז צריך לדעת מה אנחנו יכולים ללמוד מהפרשה הזאת, ויש הרבה מה ללמוד. אני מניח שרוב האנשים פה בכיתה, אני מקווה שגם משתפה בנו בבית, מעולם לא נזרק על ידי אחים שלו לבור, ואני כבר מקווה שיש בו מים בבור הזה, ואני מקווה מאוד שאף אחד פה לא נמכר לעבדות, וגם אף אחד מאיתנו לא היה משנה למלך מצרים, כן, לא לעוף על עצמנו גם, בסדר? אבל לפי תורת החסידות, כידוע, סיפור יוסף ואחיו ומהלך חייו, זה לא רק סיפור שהיה פעם, אלא זה כאן ועכשיו, זה איזשהו סוג של מודל חשוב מאוד עבודת השם. עכשיו אני אסייק בו עוד איזה, בתחילת השיעור. למי שהכל חלק בחיים, החיים שלו דבש, מורבב בטוטים, אין לו קשיים, אין לו נפילות, באמת, בכל שעה החיים שלו טוטים, אז השיעור לא בשבילו, הוא יחפש מודל אחר, אולי לא מודל יוסף ואחיו, אולי מודל של החיים בגן עדן, אבל גם שם זה לא יחזיק כל כך מעמד, אז אני לא יודע, קיצור, זה בעיה. אבל לגבי כל השעה, שיש להם בעיות בחיים, או נפילות, או סיבוכים, או אתגרים, אז יש לנו המון המון מה ללמוד דווקא מיוסף. ואני רוצה להעביר עוד נקודה יסודית שהיא מאוד חשובה כרקע לפרשייה של יוסף ואחיו, צריך לדעת שרק בעקבות מכירת יוסף, רק בעקבות הירידה שלו למצרים וכל ההתפתחות של העלילה, רק בעקבות זה בעצם מתאפשרת לנו הגלות הראשונה. כלומר, הגלות הראשונה של בני ישראל, שהם בני יעקב עדיין, הם עוד לא עם ישראל, כל זה בעקבות מכירת יוסף, זה הגלות הראשונה. ואנחנו יודעים שכמו שיציאת מצרים, עוסקים את זה בפסח, זה אביב העמים, זה איזשהו אב טיפוס לכל הגאולות, ומשה רבנו את השתבות, משה, מה שהיה הוא, כלומר, מה שהיה הוא שיהיה, כתוב בזוהר הקדוש, והמשיח זה דוגמה דה משה, בחינה בבואה של משה רבנו, ונצא מימי הגלות בניסים ואות... סבבה. אז עם היציאה, עם הגאולה ממצרים, זה אב טיפוס לכל הגאולות, אז גם הגלות למצרים, הירידה לגלות במצרים, היא אב טיפוס לכל הגלויות. ולכן סיפור יוסף ואחיו זה התשתית לכל הגלויות, וגם התשתית לכל הגאולות. ואם לא נבין את היסודות של הסיפור הזה, אז לא נוכל להבין מה אנחנו יכולים לפעול ככה בישורת האחרונה של הגלות, לקראת הגאולה השלמה. ואנחנו יודעים שגלות זה לא תקופה היסטורית, וזה גם לא זירת התרחשות גיאוגרפית. גלות וגאולה זה בחינות סובייקטיביות עבודת השם. השבוע, יום שישי, עשרה בטבת, נציין את ההילולה, את היורצייט של רבי נתן, רב נוסל, מוארנת, מאתי מנמיר, תלמידו הנאמן של רבנו, אנחנו נובע מברסלב. רבי נתן אמר שהוא כבר זכה לביאת המשיח. עכשיו תגידו, איך? מה זה? נכון? הוא אומר, כן, אני כבר זכיתי לגילוי המשיח הפרטי שלי. עכשיו צריך לזכות גם לגילוי של המשיח הכללי. כבר משהו אחר, כלומר, יש את התיקון הפרטי, את התיקון הכללי, לא התיקון הכללי, תיקון הכללי של כל העולם. ואנחנו יודעים, ככה מביא אריזל בשער הכוונות לפסח, שבני ישראל ירדו למצרים כדי לברר את הניצוצות שהם נפגמו בעקבות אותם 130 שנים שאדם הראשון פרש מחווה אשתו, ואז הם לא היו ביחד, וזה הוליד כל מיני, מה שנקרא, מרין בישין, לא עלינו ולא עליכם. אז רגע, כלומר, כל הגלות של מצרים, זה רק מתקן את בני ישראל, הבנים של יעקב. אז זה מתקן פה את כל האנושות עצמה, לכן אני צריך מה שנקרא בקש ובבני, וחומר, כל מיני דברים קשים, והפגם הזה קדם להיווצרות של עם ישראל. אז בואו נתחיל. אנחנו יודעים, אני מקווה שאנחנו יודעים, על פי החסידות, שיוסף הוא הצדיק. הוא הצדיק, הוא מסמל את ספירת היסוד על פי המקובלים, הוא הצדיק. ומה הבקשה שהצדיק מבקש מהאחים שלו? ואתה, אל תעצבו. כלומר, אל תהיו בעצבות. כי מבחינתו של יוסף הצדיק, אין פה באמת גלות. אלא הכל בעצם תהליכים ראשוניים לקראת הגאולה, או שלבים שונים כבר בתוך הגאולה, וזה לא המצאה של יוסף, זה לא המצאה שאני אומר פה חסידות, תראו במדרש, מקור א', בראשית רבה, פרשת וישב, פרשה פיה אות א', במדרש שמרבים לצטט אותו. רבי שמואל בר נחמן פתח, כי אנוכי ידעתי את המחשבות, שבטים היו עסוקים במחירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק לקח לו אישה, כן, תדמיין אותם כאילו עכשיו איזשהו במאי, סרט, אם הייתי במאי, תעשה ככה מסך מפוצל, רואים את יעקב בוכה, משקו ותעניתו, ויוסף בוכה, משקו ותעניתו, וראובן בוכה, ויהודה, וכל כך נקרא בדאון, בבאסה, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח, והיא בעת ההיא וירד יהודה, מביא המדרש את הפסוק מישעיהו סמך וב, בטרם תחיל ילדה, כלומר בטרם שהייתה חולה היא כבר ילדה, כלומר היא התבצעה על לידה. קודם שלא נולד משעבד הראשון, נולד גואל אחרון, או בעברית מדוברת, הקדוש ברוך הוא תמיד מקדים תרופה למכה. כלומר עוד לפני שירדנו למצרים, כבר יש יהודה ותמר ופרת וזרח משיח בן דוד, שהוא הגואל האחרון. וזה עוד לפני שנולד המשעבד הראשון, שזה פרעה מלך מצרים. אלו המשקפיים שדרכם יוסף מתבונן ומסתכל על המציאות. אבל כדרכם של צדיקים, יוסף לא שומר את זה רק לעצמו, אלא מנסה להנחיל את זה לאחים שלו. הוא מנסה לשכנע אותם, כאילו, ואתה אל תעצבו, כי אם אתם לא תבינו את העיקרון הזה, אתם לא תדעו איך להסתדר בארץ גושן, ואיך להסתדר בבבל, ואיך להסתדר בספרד, ובפולניה, ובניו יורק, ובכל הגלויות. ואם לא תדעו להסתדר בגלות, אז איך תזכו לגאולה? אז בסוף לא יהיה גאולה שלך, שנה אחרי יהיה גאולה, בעיתה. ואתם, גאולה בעיתה, זה בדרך כלל בעיתה בתת, לא בעיתה בתף. כי אם זה לא הכי שנה, אז תוך צרות ואיסורים שלא נדע. מה יוסף אומר להם? ואתה אל תעצבו. כלומר, אתם משוכנעים שמחרתם אותי? אתם מרגישים, בטח, אשמה, חרטה, בושה גדולה, כל התשובות נכונות, נכון? אבל התשובות הן לא נכונות. אומר להם יוסף, אתם צריכים להבין שהסיפור הוא שונה לחלוטין מה שאתם חושבים. כי אומר להם יוסף, אם אני הייתי רואה את עצמי במצרים, כמו שאתם חשבתם על ההיראה, כלומר שאחים דפקו אותי ורצו להרוג אותי ובסה ובלגן, אז מי יודע לאיזה תאומות הייתי נופל, אומר יוסף, נכון? ולכן אף על פי שאתם חשבתם עליי לרעה, אלוהים חשבה לטובה, למה? למה נעסוק היום הזה לאחיות המרב, כמו שנראה בהמשך. ולכן יוסף אפילו לא מבין מה בכלל האב האמינה של האחים מפרשת ויחיש. כאילו לא, אבינו טבעה שלא תדפוק אותנו. הוא לא מבין בכלל, הוא מתבייש, הוא בוכה שם, נכון? מה, יש בכלל אב אמינה שאני אתנקם בכם? עשיתי לי משהו רע? זה הכל לטובה. מה, אין לי על מה למחול, על מה? כי לשיטת יוסף הצדיק, כל הדברים שעברו עליו זה חלק משליחות, חלק משליחות אלוקית. מבחינת יוסף הוא לא נמכר לעבד, אלא הוא נשלח למצרים על ידי הקדוש ברוך הוא. ודווקא לבית פוטיפר, כדי שאז הוא יהיה בכלא עם כל המיוחסים, ואז שר הרפים, שר המשקים, פרעה, והוא יכין להם את כל העתודות של אחר, שיש שבע במצרים, ובארץ כנען יש רעב, נכון? מבחינת יוסף, הוא לא נזרק לבור. השם שם אותו בבור. כלומר, עד כדי כך יוסף מונח בהלך המחשבה הקיצוני הזה, שהוא ישר שוקע בניחומים לאחים. זה אבסורד. כאילו, ממש מנחם אותם. לא, לא, הכל בסדר, הכל דבש, כאילו, והם לא משתכנעים. לכן, רבי נתן מסביר בלקוטי הלכות, למה זה היה כל כך חשוב ליוסף שהאחים שלו חס ושלום לא יתעצבו. כאילו, הרגע, מה שנקרא, היממת אותם. מה שמטריד אותך ואתה אל תעצבו, כאילו העצבות זה מה שמטריד אותך? האמת היא כן. כי מאז שהוא טרוף טורף, so called טרוף טורף כביכול, מאז שהוא נזרק לבור, הוא נשלח לבור, שתקראו לזה, 22 שנים שמשפחת בית יעקב שוררת באווירת נחיים, אווירת בס, הדיכאון. מאז שיוסף נעלם, נקרא לזה ככה, כלא היה, אבא שלם יעקב ממנה להתנחם, רוח הקודש מסתלקת ממנו, הכל נשאר בסוג של הולד, בהקפאה. ואז ברגע שיוסף מסיר את המסזה, ברגע שיוסף מתגלה לאחים שלו, אז מה כתוב? מיד בתחי, רוח אביהם. שמתם לב? הרוח! אותו רוח הקודש שנעלמה עכשיו, זה הכל היה אותו דבר, לא היה רוח, לא היה דינמיות במשפחה, הכל היה בהקפאה, בהולד. עכשיו יש רוח אביהם. רוח משימתית, רוח חדורה בתהליך הגאולה, בדרך. ואתה אל תעצבו וליחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחן אלוהים לפניכם. עכשיו באמת, המעמד של ההיוודות, של ההתגלות, זה באמת מעמד מביש, מביך. איזה בושה, איזה כלימה. אבל יוסף מראש, על ההתחלה הוא מונע בכלל לפתח כל מיני מחשבות הרזניות של פדיחה, של בושות, של, 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 של להתבייש. הוא אומר, ואתה, כי למחייה, הוא אומר פה, יש פה צידוק, הוא נותן גושפנקה אלוקית למחירה שלו, של המצרים. תראו איך אומר, שפת אמת, מקור ב', שפת אמת ויגש, תפש ממג' אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי, אומר שפת אמת, מה זה אשר? כמו שאתה מוחזל, כן, את הלוחות אשר שיברת, מה מוחזל, מה זה אשר שיברת, נוטריקון, ישר כוררה ששיברת. מה זה אשר מחרתם, אומר שפת אמת? יישר כוחכם שמחרתם. כן, ניחם יוסף אותם, כי זכה לכל זה על ידי המחירה. לכן, אני אעשה לכם אשר מחרתם אותי. יישר כוח שמחרתם אותי. שכוח, שכוח. עכשיו, בואו, מה שנקרא, תכלס. טוב, זה נכון, יוסף הוא צדיק. אבל מה איתנו? על הצד שלא זרקו אותנו לבור, ולא מכרו אותנו לעבדות, אבל יכול להיות שדפקו אותנו באיזושהי עסקה, או עקפו אותנו בפקק, או חתכו אותנו, או רימו אותנו במקולת, או שלא נדע, נכון? אז איך אנחנו, שאנחנו לא צדיקים כמו יוסף, וגם לא בינונים כמו בעל התניה, אוקיי? אנחנו, מה לעשות? אז איך אנחנו נוכל להרכיב משקפיים של יוסף? איך נוכל לסגל לעצמנו ראייה של צדיקים? שומר ראייה של צדיקים, אני לא מתכוון לרוח הקודש, לראות לאנשים על המצח, מה היו בגלגול הקודם, דברים כאלה, אלא כוונתי לראייה אמונית, מציאותית של המציאות. כמו שאומר בעל יסוד העבודה מסלונים, אבי אבא ברגע הראשון מסלונים, שאומר שרוח הקודש בימינו זה שאדם נחשף להשגחה פרטית. ככה, זה רוח הקודש בימינו. לא, הייתי, נסעתי לפה, תראה פתאום, אתה דומה לביטתה וזה, והתחתנו. יש גם מציאות של צדיק גודל, אתכם סיפור, שמעתי פעם שהרב ליכטנשטיין זצ"ל, ראש מתר ציון, אז הוא היה ראש ישיבה, חיתן זוג מתלמידי הישיבה, וכמובן מי היו העדים של החתן והכלה? חברים של ה... ואז הרבנית טובה, שמזכה וחיה שתחיה, אמרה לבעלה, הרב אהרון, תשמע, ראית את העד הזה? אני חושב שהוא מתאים לזאתי וזאתי, תשדך ביניהם. אז הוא שידך ביניהם, והם התחתנו. רבני טוב, הבא על החופה, ואומרת לו, אבל התכוונתי לעד השני. בסדר, יש מה שנקרא, יש עוד הרבה סיפורים ככה. זה השגחה פרטית, צדיק עוזר. אתה מתחתן, ברור השם. זה רוח הקודש, אבל בימינו כאילו זה השגחה פרטית. כך אומר הבא על יסוד העבודה מסלונים. אז בואו נראה עכשיו, אני חוזר על השאלה, איך אנחנו יכולים לסגל לעצמנו משקפיים של יוסף הצדיק על המציאות שלנו. אז בואו נראה את המדרש רבה, זה מדרש ש... מרבים לצטט אותו, ואני מרגיש שהוא לוקח את הסיפור של יוסף, והוא מנסה בסבטקסט שלו לתרגם אותו לחיים שלנו. הוא מקור ג'. מדרש רבה, ויגש צדיק ג' ויתן את קולו בבכי, ולא יכלו אחיו לענות אותו. אבא כהן ברדלה אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטנן של שבטים היה, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו. הדאוד הכתיב, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. מה הנמשל? לכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי משהו שנאמר, הוכיחך ואיכה לעיניך, על אחת כמה וכמה. וואי וואי וואי, חכה בגיהנום חם יותר, כן? כן, מה, איך תחטוף אחר כך וזה? מבאף. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף הצדיק שהוא בשר ודם, כשהוכיח את אחיו, לא יכלו לעמוד בתוכחתו. הקדוש ברוך הוא, שהוא דיין ובעל דין ויושב על כיסא דין ודן כל אחד ואחד על אחת כמה וכמה שאין כל בשר ודם יכולים לעמוד לפניו. עכשיו, המדרש הזה מאוד רווח בבתי מדרש מסוימים, אז אפשר לקחת אותו לאלול, לאווירה המוסרניקית, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, כן, בניגון של כזה דרשה לפני נעילה או של לוויות, אוי לנו מיום התוכחה, כן, אבל החפץ חיים, מרן החפץ חיים, אני לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי. תראו מקור ד', זה העתקתי מהספר יגדיל תורה, שזה מצטט כל מיני ווטים חסידיים, בעיקר של חסידות גור, על פרשת שבוע. אומר ככה, מה חפץ חיים זה צל? כל אותה תקופה, מזמן שהגיעו האחים למצרים משבור בר, ויוסף התנקר עליהם ודיבר עם המקשות, כי חשדם במרגלים. שאלו איש את אחיו קושיות רבות, מה זה ועל מה זה? והשימו איש את אחיו. וכן בפעם השנייה, מה זה עשה אלוקים לנו? אולם כאשר שמעו פייכם את שני המילים, אני יוסף. מיד שרו כל הקושיות והספקות, נתבהר להם כל העניינים. שימו לב מה חפץ חיים, כן יהיה לעתיד לבוא, שיתגלה כבודו יתברך על כל הארץ, וישמעו צמד המילים, אני השם, אז יתורצו כל הקושיות. והתמיות על הנהגת העולם, על מה ולמה, ראו כל בשר יחדיו, כי יד השם עשתה הכל לטובתנו. רגע, אבל איפה אלוקים היה בשואה, ואיפה היה באינקוויזיציה, ובית, רגע, לא יודעים. עד שנשמע את המילים, אני השם. אז למה לא אמרת? עכשיו, הכל ברור, כמו אתה רואה סרט, איזושהי תמונה בהתחלה, איזשהו שוט, אתה לא מבין מה זה, ועוד תמונה ועוד פרטים, ובסוף, מה זה? בסוף, איזה תסריט גאוני, איזה במאי ענק, נכון? איך הוא תפר פה את כל הפרטים ואפ, סידר הכל. עשה פה שיעור כללי, אם הוקים את הכל טוב ואבן, נכון? אבי מורי, שלמד אצל הרב סולובייצ'יק לפני 45 שנים בערך בבוסטון, אז הוא שם לנו שיעור על יוסף ואחיו, הרב סולובייצ'יק אמר שהסיפור הזה מדגים את השורש של עם ישראל. הוא אמר, תולדות עם ישראל זה כמו שטיח, אבל לא שטיח פרסי חוטי, שטיח פשוט. כשאתה מסתכל, אתה אומר, וואו, איזה הריגה, איזה תביעה, יש פה מאוינים, משושים, יש פה תת מימד, ממש מדהים. אופנים וחיות הכל, שטיח מרתק. אבל כשאתה הופך את השטיח, מה אתה רואה? איזשהו מיליון חוטים, קשורים, בלי סדר, בלי כלום, אתה מכוער, כן? אתה לא מבין מה זה. כאילו, הכל פה מבולגן, אין פה שום היגיון, סדר. ואם אתה יודע שרק תהפוך את השטיח, מה תחזור לראות? את היצירה המופלט. את התוצר הסופי המאמם. אז ירגיע אותך. אומר חפץ חיים, אנחנו עדיין שמענו את צמד המילים, אני יוסף. את המילים של הגאולה, אני השם. אבל צריך לדעת שכל מה שקורה לנו עכשיו, ביום יום, בשוטף, מה שנקרא בצבא, בשגרה, כל מה שקורה לנו זה בבחינה של כי למחיה, שלחני אלוקים לפניכם. עכשיו יוסף, הוא מודע לצער, הוא מודע לבושה, הוא מודע, הוא רואה את התדמה של האחים נגד העיניים שלו. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו, הוא אחד בצדק. לגמרי בצדק הם נבהלו. אבל יוסף מנסה להרגיע אותם, שהוא בסך הכל יקדים להגיע למצרים כדי להכשיר את הקרקע. ואפילו יותר מזה, הוא ירד לראשונה, הוא הראשון שיורד חיל חלוץ לגלות, לא רק כדי להכין את הגלות, את הקרקע, אלא ללמד את האחים שלו איך יוצאים לגלות, איך עוברים את הגלות, איך מסתדרים בה בלי לשקוע בה. הרי יוסף מעיד על עצמו שכמו שהוא עבר את כל התלאות במצרים ואפילו ישב בבית הכלא והתמודד עם ניסיונות קשים מאוד של קדושה כן, עם אשת פוטיפר, אומר, אם אני הצלחתי, גם אתם תצליחו. תצליחו להיות במצרים ולא לשקוע במצרים. ואפילו יותר מזה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, להפוך את החיסרון ליתרון. כלומר, אנחנו, יוסף אומר לאחים שלו, אתם, כלומר, אנחנו צריכים להבין מה אומר יוסף. כלומר, גם שאנחנו מוקפים בתומה, בזוהמה, בתומת מצרים, בצרות, ברוי גלות, באכזבות, בבושות, בפדיחות, מאחורי כל זה תמיד יש מחשבה אלוקית של אלוקים חשבה לטובה. גם כשאני נופל. לא רק שמפילים אותי, גם כשאני מפיל את עצמי. כתוב, כי למחיה שלחני אלוקים. אז עד עכשיו דיברנו דרש, מה זה עושה פשט? כי למחיה שלחני אלוקים, כזה בגימטריה? אני אחסוך לאריאל, כזה בגימטריה? 607, נכון אריאל? 100%. 607 זה גימטריה בדיוק של המשפט, השם מקדים רפואה למכה. שנאמר, פשט. פשט שבפשטים, נקודה סיור, נקודה אייל. גם אם זה לא הגימטריה, זה הפשט. פשוט, זה פשוט. זה הפשט של הפסוק. כי למחיה שלחני אלוקים, זה 607, כי זה השם, כלומר י' כבב, מקדים רפואה למכה, זה הפשט של הפסוק, לא? רק שפה, בפשט שלנו, זה הוויה, זה לא אלוקים, זה את הרחמים. לכן זאת הגימטריה. כתוב במדרש, נכון ראינו, בטרם תחיל ילדה. קודם שנולד משעבד ראשון, נולד גואל אחרון. ופה יוסף מסיים להרצות את המשנה הדתית שלו, אבל הוא לא רואה פה את זה כמוסר נקשה מטיף מוסר, אלא מה? עכשיו הוא אומר, רגע, עכשיו הכדור אצלכם, ואתה, למה יישא? בלי דיבורים. מה למה יישא? אל תעצבו. אם אתם באמת מאמינים במה שאמרתי לכם, ולא סתם אמרתי את זה מהסף אל החוטה, אתם רואים שאני חי את זה, אני לא כועס עליכם. אני לא בא עכשיו לדפוק אתכם, לא מתנקה בכם, נכון? ובאמת רואים שיוסף לא כועס עליהם, אז קדימה, בלי עצבות. שנאמרתי, רגע, שנייה, לא, זה נגיע בהמשך גם, אל תדאג. כי עכשיו אתם צריכים להחליט. אתם צריכים להחליט אם אתם שוקים בעצבות, וממילא אתם שוקים בגלות, או שאתם מחליטים להתרומם, ולגלות ולחיות את הבחינה של כי למחיה, שלחני אלוקים לפניכם. עכשיו, בדרך כלל העצבות נובעת מכל מיני האשמות, שמקורן בהרגשה טוב, אני עושה, אני פועל, אני מושך בחוטים, ובגלל שפישלתי אז אני בעצבות, כלומר, העצבות היא פועל יוצא שהכל תלוי בי, ובגלל שאני עשיתי ככה או לא עשיתי ככה, רציתי או לא רציתי, אז אני הצלחתי או לא הצלחתי, ולכן אני עצוב. אבל לא. אבל הגאולה השלמה, כשהופכים את השטיח הזה, נכון? את השטיח היפה יפה המאמן, ורואים את כל הדברים המבולגנים מאחורה, כאשר שומעים עוד מבחינת אני יוסף את האוב, אני השם, לשון החפץ חיים, כשמבינים וחיים באמת את ההבנה של כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, אז מבינים, נכון, אמנם אתם חשבתם עליי רעה, אבל, וזה אבל משמעותי מאוד, אלוהים חשבה לטובה, למה? למה נסוק היום הזה להחיות אמריו? אומר הבעל שם טוב הקדוש, יום הקוראי, כתר שם טוב, סימן קופית ג' שמעתי ממורי, כשרוצים להיפרע לעונש, למישהו ראוי לעונש, אז איך נותנים לעונש? שעה ביציאה, תסגור שבת, תהיה בבידוד, מה העונש? אומר הבעל שם טוב, אזי נוטלין ממנו מדרגת הביטחון. על כן ראוי להתפלל לפניו יתברך, שיתחזק בביטחון בו יתברך. זה דבר אמיתי כל כך של הבעל שם טוב מדויק. שהקדוש ברוך הוא רוצה לדפוק מישהו, להניש משהו, מה הוא עושה? הוא לוקח לו את הביטחון. שלא נדע, אדם שהוא נשוי ואין לו ביטחון בזוגיות. אדם שיש לו שותפות, עם השותף לו לעסק, והוא לא מאמין לו. אז צריך לבדוק אחריו, או... הוא כל הזמן פרנואיד, מי מאחריי, מי מלפניי, מי רוצה לדפוק אותי. איזה חיים נוראים זה? או אין לו ביטחון בעצמו. יכול להיות פרנואידיות, או סכיזופרניה לא עלינו, זה דברים נוראים. כשאין ביטחון עצמי, אז יש פחד, יש עצבות. ושמענו כמה פעמים שהלמה יישא של האמונה, זה גם שמחה, כן, וגם ביטחון. אדם שהוא מאמין, יש לו ביטחון. תראו מה כותב הרב קוק, בעולת ראייה, מקור וב. יש לו ביור נפלא על הברכה שכל המברכים מכירים בעל פה, בברכות השחר. ברוך אתה אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. אומר הרב זצ"ל, כשאדם מרגיש את עצמו עומד במהותו בחייו, יודע הוא ברור שכל מה שהוא צריך לטובתו, עשה לו השם יתברך מחיי החיים. כל מה שאתה צריך, קיבלת. מה שלא קיבלת, שמע מינה, אתה לא צריך. עכשיו, זה לא הרב קוק אומר את זה. אני אמרתי את זה בקמר, שגם אתם אמרתם את זה. ברוך אתה שעשה לי, כל צורכי, זה פשט. בלי גימטריות, זה פשט. יש גם גימטריות, יש גם פשטים בלי גימטריות. חריג, אבל זה פשט הכתוב. שעשה לי, כל לא צרכי, כל צורכי. שכל מה שהוא תראה טובתו, עשה לה שנמח מחיי החיים, היוצר מחלקלם. אין הבדל כלל בין החסרונות ובין היתרונות. כולם, שמים כולם, כלומר גם החסרונות, כולם הם צרכיו של אדם. וכל הדרוש לו באמת למגמת תכלית טובתו האמיתית, נעשה ונשלם בחמלת אב הרחמים. עיקר ההכרה של הודעת הטובה במילוי ספק החיים הוא, שאנו יודעים שכל צרכינו עשויים הם, שכל הצרכים עשויים הם, מצויים במציאות. ועל פי ההטבה של המעשים והתעלות המוסר והקדושה, יהיו גם כן מצויים לנו ומוגעים, כלומר מגיעים לידינו באופן מספיק וקל. כי רק על ידי, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, מה שהראותי את מעשיי, כיפחתי את פרנסתי. ואז על פי התיקון המוסרי שיש על ידי המחסור ושבט, כלומר הקושי שבשבט העוני, הרי זה גם כמיכה מילוי הצרכים, כלומר גם האנישה וגם החסרונות, זה לטובתי. חוסך שבטו, שונא בנו, בזה שהוא מייסר אותו, מקדם אותו. אבל על כל אלה מאיר הרעיון, שהתודה יוצאת מקרב הנשמה, היא על העושר הגדול, שברחמי היוצר וחמלתו על יצור, שבמציאות ההכנה, שבבריאה, כבר הכין ועשה כל מה שאנחנו צריכים לו. בין בעניינים הנוגעים להשלמה החומרית שלנו, בין בעניינים הנוגעים להשלמתנו הרוחנית, על פי אותה המידה העליונה, הידועה לחוכמה הטהורה, המתגלה בחסד עליון, בהנהגת היצור כולו, שכל יחיד מייסלח על זה בלב נבון, שעשה לי כל צורכי. וואי וואי וואי, תקליטו מחר בבוקר, כן, שלחו, כן. מחר ואיך בבוקר שעשה לי כל צורכי בכוונה, ראיתי פה את הפירוש. אבל, במקום אחר, הבעל שם טוב הקדוש מסביר מה קורה כאשר האדם יש לו חסרונות, יש לו נפילות, יש לו, הוא מקבל כפות, והוא לא רואה בזה מבחינת שעשה לי כל צורכי. מה קורה שהאדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא ולא יודע אותו בכל דרכיו? הוא לא שם לב אליו ידבר בכל מעשיו. מה קורה כאשר האדם לא חש שהקדוש ברוך הוא באמת עושה כל צרכיו? מה קורה? דברים לא טובים קורים. בוא נראה. זאת יעקב יוסף, פרשת וישלח, עותת. והקטע הזה, זכיתי להכיר אותו מאדמו"ר מקומר, מופיע גם לנתיב מצוותיך, מתחילת הספר. ונראה לי, דשמעתי ממורי ביור ש"ס, לא גלו ישראל עד שכפרו בהשם ובדוד וכולי. זה לא מופיע בש"ס, זה מופיע בזוהר. וביור ש"ס, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ואמרו בש"ס, מי שעברו עליו, זה גמרא בערכין, מי שעברו עליו 40 יום בלא ייסורין, קיבל עולמו. כן, לכן מה שנקרא, לא כבר עולם הבא, כבר קיבל הכל פה. שואלת הגמרא, איך ידע מייסורין? מה זה ייסורין? אומרים לו, המושיט יד לארנקי, לארנק שלו, כן, במקום יצא לו 30 אגורות, כמה יצא לו? 20 אגורות. כן, הוא ביקש קפה, 2 סוכר, שמו לו 1 סוכר, או 4 סוכר, זה הייסורין. לא תגידו דברים, זה הייסורין. והגשה, הבעל שם טוב, אין ייסורין בלא עוון. וחיסל כדעתך שזה נחשב כפרת עוון, שיצא לי 20 ולא 30, שחיפשתי את הפליד שלי ומצאתי הכפרנל ישן ולא את המעיל שלי, זה האיסורים בחיים? אני חושב פה מה זה איסורים, איך ידע מאיסורים? איך ידע מאיסורים? או, טוב, אנחנו מצלמים, אז אני לא אפרט פה, אוקיי? יודעים מה זה איסורים, אוקיי? וביאר הבעל שם טוב הקדוש, כי צדיק באמונתו יחיה. כי המאמין בהשגחה פרטית של השם יתברך ויודע בו כי כל מאורעות של האדם וממנו יתברך, אין דבר קטן או גדול, הכל הוא בדין, כן, שם אדנות, דינה דמלכות, כן, דינה זאת אותיות אדנות, דינה דמלכות שמיה, דינה דמלכות הדינה, והוא לסיבת חטאו, ומיד נתחרט, ומלא חרדה ופחד השם, מיד בוחלים לו, מאחר שהוא מאמין וחוזר בו, מדבק מחשבתו בו יתברך, לכך גם הושיט ידו, ויצא לו 20 או 30 אגורות, רגע, למה זה קרה לי? כי אני לא בסדר, כי חטאתי, עושה תשובה, איי, 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 אשמנו בגדנו, דיברנו דופי, איי, 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 על מה? על זה שאתה לא 20 או 30 אגרות? סבבה, הוא לא מוצא את העת שלו, זה פה, זה שאתה, שנייה, תעשה תשובה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אז הוא מחטיף לך בקטנה, הוא אומר לך, רומז לך, אחינו, אתה לא בכיוון, תעשה תשובה, עכשיו מה קורה? אם הוא לא מבין את הרמז, אני בא לך בעדינות, נשמה, אוקיי? אם הוא לא מבין את העדינות, אז מה יהיה? וכשאינו מאמין, וכשאינו מאמין זה, שהכל בהשגחה פרטיות ממנו יתברך, רק אומר, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. זה נקרא כופר, והשם יתברך בבחינת דוד. כי כופר בדין מלכות עדנות, רק מלכות הוא מכוסה ומשועבד אל הקליפה, המחסה ומסתיר ענייני השגחתו של בני אדם, ולעתיד, בימות המשיח, אשר תור חתומה יעביר מן הארץ, אז יתגלה השגחתו ויתברך בפרטי פרטות. ובזה יובן, לא גלו ישראל עד שכפרו בקדוש ברוך הוא ומלכו בדוד, וזהו שבין עולם הזה לימות המשיח, שיעבוד מלכויות בלבד ואבן. ובמקור אחר, אדמור מקומרנה, לא מביא את מה שבין השתות יעקב יוסף, ומוסיף עליו עוד כמה שורות. תראו מקור חת, שפה הוא מפתח יותר, ואדמור מקומרנה לקט אמרי פנינים, זה ציטוטים מבעל שם טוב, בסוף הלכה לברכה על התורה. ובזה לא גלו ישראל בייסורים קשים כל כך ובגלוי, עד שכפרו במלכות בית דוד בהשגחה הפרטית, ולזה לא היה אפשר להיפרע מהם את דברים קלים. אז בגלל זה מה היה צריך לעשות? והוא צריך לייסרם בייסורים קשים אחמן ליצרן, למרי כבונם. וזהו אל בן עולם הזה עם אותה משיח, יאללה שעוד מלכויות שהתבאר רוח התאומה, מלכות הרשעה, קליפת נוגה, המסתיר ענייני השגחה, ואז התגלה ונגלה כבוד השם, מנוגה נעשה כבוד השם, שזהו נוגה זה 58 בגימטריה, כבוד השם בגימטריה, גם נוגה, וגם נוגה שתבות, נולד, גואל האחרון, פשט, נכון? ויראו הכל שהכל בהשגחה פרטית, על כל פרט ופרט ועל כל תנועה. אנחנו צריכים לחיות אמונה בהשגחה פרטית. זה סיפור עכשיו לא מופיע בספרים. הייתי אצל מורה ורבי, מורה ורבינו הרב צדיק, רבי יום הבזיל, זכותו תגן עלינו בנתיבות, זה היה בזין בסיוון תפשין סמך זין. כלומר לפני כמעט 14 שנים. הייתי אז בצבא. זה היה איסרו חג שבועות. ובאתי אליו, הוא אמר לי, איזה יופי שבאת. אתה יודע מה ראיתי בחלום היום? אמרתי לו, לא, אני אספר עליך. הוא אמר לי, הלילה בחלום ראיתי את הבעל שם טוב הקדוש. תשמע, זה לא כל אחד יכול לספר לך, כן? הוא אומר לי, בעי לישנה. באוזן הזאת, לא, אוזן הזאת שמעתי, הייתי ככה. והוא אמר, ושאלתי אותו, ומה היה בחלום? הוא סיפר לי, אמר לי, הרב יורם, שהבעל שם טוב הקדוש אמר לו, שהוא אמר לי, עיקר ביאתי לעולם, כדי להנחיח אמונה בהשגחה פרטית. אמר לרב יורם הצדיק שעיקר התורה שלו זה לגרום לאנשים להאמין בהשגחה פרטית, ואז הוא ביקש מהרב יורם, אמר לו, בגלל שאתה, הוא היה כל לילה מעביר שיעורים בכל הארץ, מצפון ועד דרום, ממש כל יום שיעורים בכל הארץ, כמה שיעורים ביום, והרבה מקשיבים לשיעורים שלך, מאות אנשים כל יום, אז אני מבקש שבכל השיעורים שאתה תדבר על מה? רק על השגחה פרטית. כי זה עיקר תורת חסידות. אז זה שמעתי באוזן שלי מהרב יורם הצדיק. עכשיו, גם אם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מרגישים שהוא בא, לקחתי בית חסדאי, לקחתי לשטיח וניסה לבית, הפר, שטיח פרסי, מה שאני, הופך אותו, ומראה לי איך בדיוק כל הבלגן של החוטים, לא, זה הולך לפה, זה הולך לפה, כך, זה לוח חשמל, מה לחוטים, זה פה, זה שם, הטכנאי, לא, זה ככה, זה השלט... גם אם הקדוש ברוך הוא לא מראה לי את זה, איך סוף כל מעשה בעצם במחשבה תחילה, גם אם אין לנו צדיק, כמו יוסף הצדיק, שיכול להגיד לנו, אני יוסף, ולהראות לנו איך השם מקדים תרופה למכה, שכאמור זה הגימטריה של הפסוק, כי למחיה שלחן אלוקים, פשט, דווקא שם אלוקים, דווקא מבחינה של הדין, שמתגלה באמצעות הטבע, אלוקים גימת הטבע, ולא באמצעות הדברים שמעל הטבע, עדיין צריך להאמין בזה. לכן במגילת אסתר, ויהי, בימי אחשוורוש, נכון, כל מגילת אסתר, אין בה אפילו פעם אחת שם הוויה. אפילו שם אלוקים אין במגילה. ולמה פעם, אחת הפעמים אחרת שם שם הוויה במגילה, איפה הוא היה, זוכרים? מהתוודו חיי וחיילו, דיברנו על זה? יבוא המלך והמן היום אל המשתה, כן? יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות, יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות, יודקה, ווקה. דווקא שאסתר, ששמה מלשון הסתרה, מבינה שגם המן, המן הוא שליח, נכון? המן מה הוא? המן הוא צאצא של מי? של עמלק. באיזה פרשה עמלק נולד? לא מזמן קראנו את זה. פרשת וישלח. נכון, הוא נכד, אונין של עשיו, שם פכתולוגיה, לא גם בכל הסיבוכים. עמלק נזכר בפרשת וישלח, הלידה שלו. פעם הבאה שמופיע פרשת עמלק, איפה זה? חומש שמות. איזה פרשה? קריאת ים סוף, וי"ד ת"ו, ט"ז והמן, י"ז. פרק י"ז בשמות, נכון? סוף פרשת בשלח. מה הפעם הבאה שעמלק מופיע בתורה? איפה? חומש במדבר. פרשת שלח. כן, עם המעפילים, ויקום ויקטום עד החורמה, בקנאים המקלף בארץ. אתם מסיימים מה קורה פה? עמלק מופיע בשלוש פרשיות. אתה תגידו לי, זכור, עשה לך עמלק, וכיתתם, מספרים מה היה. אבל שלושת הסיפורים של עמלק, הלידה שלו, המלחמה עם ישראל, ושוב פעם, מלחמה נוספת עם ישראל בפרשת שלח, זה רק בפרשיות וישלח, בשלח, שלח. ומה זה צועק לנו? שעמלק מופיע רק בשלושת הפרשיות היחידות, שיש בשמם את השורש שין למד ח', שזה שורש של שליחות. אז אולי, לא אולי, בטוח שבא אומר לנו, שגם עמלק הוא שליח, פשט. זה באמת פשט. כי עמלק מופיע בפרשת וישלח, פרשת בשלח, פרשת שלח. אז גם המלך הוא שליח. ושאסתר מבינה את זה, אז היא אומרת, יבוא המלך והמן היום, יוד כבב כן. היא מבינה את זה. ועם זאת, מורדכי, כמו שצריך להגיד, מוכיח את אסתר, מילים קשות הוא אומר לה, תראו מקור תת. ויאמר מרדכי, להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך, להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחרשת אחרישי, בעת הזאת, רווח והצלה. כן, מכירים? יעמוד היהודים במקום אחר, ואת ובית אביך, תובד, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אתה מזכיר קצת את יוסף, שהוא גם, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, למלכות, ודיברנו בשורים שנים שעברו כמה פעמים על הקשר הגלוי. בין יוסף לאסתר, יש הרבה ביטויים שונים שמדהימים, שקשורים חוץ מה... כמו יוסף, גם אסתר מושתלת על ידי הקדוש ברוך הוא בבית המלכות, כדי להקדים תרופה למכה, לאחיות המרב, איזשהו יום פקודה עתידי, יש פה איזשהו גזרה קשה, הרי אם עכשיו אסתר יוזמת את המשתה אצל החשבוש אצלה, יבוא המלך ואמן היום, עד עכשיו הייתה קרקע עולם, הייתה פסיבית, נכון? לכן היא לא אסורה. כמו שאומרת אמרה בסנהדרין דף ע"ד, שאסור מה שקרה לי באלגוי, אבל אם הייתה אנוסה, בסדר. אבל עכשיו שהיא מזמינה אותו אליה, אז היא כבר לא קרקע עולם, היא יוזמת את זה. אבל, שהיא בעצם יוזמת, אז היא זוכרת את הפסוק. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. למה? למען עשות כיום הזה, לאחיות המרב. וזה באמת מה שמביא מאה שילוח, היום היה היורצייט שלו, זין תוות. אמרנו מאה שילוח. דיבור המתחיל, ויגש אליו יהודה. וכן לעתיד, כאשר יושיענו השם יתברך ויפדנו, אז יראה לנו השם כי לא היינו בגלות מעולם. ולא משל עלינו שום אומה, רק השם לבדו. וזהו פירוש הפסוק, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. כלומר, היינו בעוד מעט התבטל רשע, והתבוננות על מקורות מתבטל רשע, והתבוננת, היינו בבינת הלב. ואם תרצה להבין על מקומו, ואיננו, היינו תראה כי לא היה בו שום כוח ממשלה עליך. כאשר אדם חי את בחינת כלי מחיה, את הבחינה של אלוקים חשבה לטובה, אז הוא מבין רטרואקטיבית שמעולם לא היינו בגלות. מעולם לא משל עלינו שום אומה, רק השם לבדו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו איפה צריך להיות בשביל תיקון העולם, ואגב כאן, שיהיה גם התיקון הפרטי שלנו. עכשיו, כמובן, תיקון העולם, תלוי במה, תיקון האדם, סיפור קומונריות, קומונריות ידוע, אנחנו מספרים אותו בקורס קומונריות, זה נקרא סלק או משהו כזה, סמינריון קומונריות, שהסיוט המודרני, סיוט של האדם המודרני, אני חושבת את זה בשיעור שלי בעבר בטח, שאדם הייטקי, סורים לו שמה, היא קם בבוקר, אשתו אומרת לו שמה, מאמי, נו, הילד שלנו החמוד, הילד שלך, בן ארבע, מתוק, הוא גם שלך, לא, היום הוא שלך, כי הוא לא מרגיש טוב, הוא נשאר בבית, ואני עם אספת תורים, אני יכול לאחר, אז אתה הייטקיסט, תעבוד מהבית, מהמחשב. זה הסיוט של האדם המודרני. ובאמת הוא קם, אוכל בוקר, ואבא שלו, אבא, פה, אבא, הוא לא יכול לעבוד, הוא צריך להספקים של ראש צוות, הוא לא יכול לעבוד, הבן משגע אותו. טוב, מה אני אעשה, מה אני אעשה? מה שנקרא, קצין טוב למדד, ביכולת האלתור. נתן לו שהוא שפיל אותי עכשיו שעתיים של שקט, רואה איזשהו עיתון של גלובס, רואה שם כזה אדם עם פרסומת לחליפה, עניבה וזה, לוקח את העיתון, טק, 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 גוזר אותו ל-8,000 חלקים, אומר לו, יאללה, מתוקי, קח את זה, כשאתה מסיים להרכיב את הבן אדם שלם, תחזור. חס די, עמחי, אחרי שעתיים של שקט עד שהוא יגמור. אחרי 5 דקות, אבא, סיימתי, משעמם לי. אומר לו, איך סיימת? אומר לו, שמע, אני לא יודע איך בדם הזה נראה, אבל כשראיתי מאחורה, יש גלובוס. גלובוס אני יודע איך מורכב. אז רכבתי את הגלובוס, אז הפכתי. כן, מה המסר של הקומונרית? אז אתה, תיקון אדם זה קשה, כן, אתה, תיקון עולם זה קשה. תתקן את האדם, מתוך כך, הזה. או להפך, כן, תגיד שהיה תמונה של גלובוס ואדם מאחורה. היינו אח. ולכן, למעשה, מה צריך לעשות? אחד הסיבות שמאז ככה מגיל צעיר ממש נדבקתי באדמו"ר הקדוש מקומרנה, חסידות קומרנה בכלל, זה בגלל הכנות הבלתי רגילה שלו. הרבה אדמו"רים טובים תורות גבוהות וקשות, וגם אדמו"ר מקומרנה יש לו דרישות מאוד גבוהות, אבל הוא מאוד כנה. מאוד כנה עם הקשיים ועם הדרך להגיע לפסגות הללו. ועכשיו אני רואה פה אחת הפסקאות הכי אדירות, לא רוצה לחלק ציונים, אבל אחד הגילויים האדירים של האדמו"ר מקומרנה. יחל הברכה על פרשנו ויגש, תומכו י' א', שמעתי ממורי, זה מורי זה הבעל שם טוב, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. ואי כמן דאמר ריפחה, הפוך, הוא פירש, דכוח הפועל בנפעל, הוא בריאות עולם כעדין קמצא, כמו אותו הזה של לבושה מיני ובי, ובכל מיני צער, יש שם ניצוץ הקדוש ממנו יתברך, אלא שהוא בתוך כמה לבושים, וכאשר ייתן לב להבין שגם כאן הוא יתברך איתו אמו, אז הוא שר ונתגלה הלבוש, ונתבטל הצער, וזהו שאמר יסדר שבחו, שזהו שבחו שמלוך על הארץ כבודו ממש, להתאתר פנוי מיני, ובכל צערתם לא צער, אז נתגלה הדעת עליון ולא צער כלל, והתפלל כי בוודאי תכף, כן, יתבטל הצרה, אחר שמסדר שבחו בעניין זה. ומר סבר יתפלל תחילה, כי שמעתי ממורי, כי בידיעת אדם שהשם יתברך, מלוך על הארץ כבודו, וכל תנועה ומחשבה, הכל ממנו יתברך, אז בידיעה זאת יתפרדו כל פועלי אבן, ויראה שאין שום מחיצה מבדיל בינו יתברך ובין אדם. שימו לו קטע הבא. ובאמת כמה פעמים צריכים להתפלל על זה תחילה, שיזכה השם להאיר עיניו, שיקבל הכל באהבה, ושיראה ויאמין ששם איתו אמו השם יתברך. ואחר כך, שיסדר שבחו, אזי ממילא נהפך הכל לטוב. וכאשר שמעתי ממורי שאמר לאדם אחד, תקבל כל הבא עליך באהבה, ואז יהיה לך העולם הזה ועולם הבא. וישיבו, מה לבעל שם טוב? שיתפלל, שייתן השם יתברך כוח לקבל הכל באהבה. משיב הבעל שם טוב, אמת אמרת, שצריכים להתפלל על זה. וזהו טעם, מה ידכתיב, יתפלל אחר כך סדר שבחו, ובזה יובן ויגש אליו יהודה, הודעה ושבח לא יתברך, ואומר בי אדוני, כי כל צער הוא בתוך שם זה, שם אדנות, וכאשר יגש אליו הודעה ושבח, ואז הליך הרפכה כי נתבטל הצער וכולי. מה אומר הבעל שם טוב? שימו למשפט, מדהים. תקבל כל הבא עליך באהבה, ואז יהיה לך עולם הזה ועולם הבא. עד כדי כך. אבל זה ממש קשה, לפעמים זה בלתי אנושי, מה? אדם שאיבד את אמו ברתח נוראי כמו אתמול לא עלינו. יגיד מה, תודה רבה השם, כן, די, די על האמת, אבל קבל הכל באהבה, מלא בהכנעה, אבל באהבה, זה ממש קשה, זה בלתי אנושי לפעמים. מה אומר? ויש הבעל שם טוב וישיבו, שיתפלל, שייתן השם יתברך כוח לקבל הכל באהבה. ראיתם איזה כנות, איזה ישרות. אז לפחות נתפלל על זה, שנזכה לראות ולהאמין בטובה, בטוב שבדבר, ושהכל תראה שהכל בהשגחה פרטית. וישיב, אמת אמרת, שתכן להתפלל על זה. אז לסיום ולסיכום, אני רוצה להציע, ממש בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן, צערי, שלושה כיוונים של עבודה. על מנת שמה שדיברנו עד עכשיו, לא יהיה בכלל לדבר על זה, אלא גם ובעיקר לחיות את זה. הכיוון הראשון זה נתיבות שלום. נתיבות שלום, הזכרנו בעבר, נחזור על זה בקצרה, פרשת ויחי. ופרשו המפרשים מקבלת המדרש. זה מי שיש לו אמונה וביטחון, והשם יתברך, והוא מקווה ומצפה לישועת השם, הרי הוא משיג הכל בכיווי. אף על פי שאינו עגול ואינו כדאי, שעל ידי כיווי ניצל מייסורין וזוכה לסליחה וחנינה, וזה גם כנבואת יעקב אבינו על הגאולה, כן, לישועתך קיוויתי השם, דאף אם לא היו כדאים מרואים לגאולה, אם יקוו לגאולה, ימשיכו על ידי הכיווי את הגאולה העתידה. וכדרך שאנו מתפללים, כי לישועתך קיווינו כל היום, מצפים לישועה. הכיווי והציפייה לישועה, זה סוד הגאולה. שאף אם לא היו ראויים לכך, יגאלו בזכות הכיווי של ישועתך קיוויתי השם. נקרא פרשת בראשית, אומר תיבות שלום בעמוד י"ח. והנה מראה לנו הרב נוח מלכוביץ זיע, אמר לפסוק, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. ויאמר, כאשר איש יהודי השרוי בחשיכה, אומר אלוקים, נו, יהי אור. אז ריבונו של עולם, אני שרוי בחשכות, הער אפלתי. אז מיד ויהי אור. הקדוש ברוך הוא עוזר לו ומאיר לו. על זה כבר דיברנו כמה פעמים. אבל עכשיו, הנתיבות שלום בפרשתנו, פרשת ויגש, מציע הצעה חדשה, אבל הצעה הזו יצאה מאוד קשה. פרשת ויגש. כאשר יהודי מתפלל בעצרתו, הוא מבקש מריבונו של עולם, שיושיעו מצרתו, היות שהדבר מפריע לו לתורה ולתפילה, שזה תורד לו את יישוב הדעת, הוא מבלבל את שבתותיו, ומפריע לו כל הזמן לעבדות ולקיבת אלוקים. הרי אם תפילתו כוללת, שלא יופרע מעבודתו יתברך, אין זה בכלל צבחים ככלבי. כתוב בזוהר, שמי שמבקש כל הזמן, כתוב בחור, הב, 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 אז הוא צובח כמו כלב. אבל אם הוא מבקש, לא, אני לא, אני פשוט, שנוכל לעבוד לך יותר טוב, ללמוד יותר, להתפלל יותר טוב, וזהו פירוש בי אדנות, כן? בי אדוני. בי אדוני. שכולל בתפילתו, מבקש גם עבור אדנות, גם עבור השם. שלפעם עבודו יתברך. וגם הוא אומר באותו פרשה, בפרשתנו, ויגש, שני עמודים קודם לכן, רבנן אמרי מה זה ויגש עליו יהודה, הגשה לתפילה. והיית בספרים הקדושים שהתורה באה לגלות כאן במאמר, ויגש אליו יהודה את סוד התפילה. ומרן אדמור בעל הבית אברהם, זיה, חזה המאמר, אבל נזכר במגיד הקדוש, שכאשר יהודי בצער מתפלל ואינו נאה, יש עצה עבורו, והוסיף שהיא עצה מאוד קשה. ובאומרו זה, זאת נאנח ורעד כל כך, שהיה מביא לראות אותו. מה העצה? העצה היא שיניח את כל העניינים שלו, ויבקש רק עבור השם יתברך. החלק אלוק הממעל, שבכל צערתם לא צר. אני מדלג פה לפסקה הבאה בתיבות שלום, בפרשת ויחי. מהשורה הרביעית, מה זה ההצעה הקשה מאוד? שסלק מעצמו את כל הנוגע אליו, ויבקש רק עבור צער השכינה, שכביכול אימו אנוכי בצער וכל צער טעם לא צער. שעל ידי שמבקש רק על הצער הזה, אני גם כביכול למעלה, הרי זה ממשיך את הישועה להיוושע בכל צרכיו. מאמר הכתוב, לא לנו השם, לא לנו. למה? כי לשמך אתן כבוד. דקאי לגאולה עתידה. שגם כאשר אנו מבקשים על הגאולה העתידה, אינו מבקשים על עצמנו, אלא רק עבור ישועת הקדוש ברוך הוא כביכול, עבור הצעם שנגרם למעלה מזה, ששכינת בגלותה, וזה משיך את הגאולה, וזה פשט הכתוב, וזהו שאמר יעקב, לא לישועתכם, לא לישועתי, אלא לישועתך קיוויתי השם. היינו לישועה שלך, ישועת הקדוש ברוך הוא כביכול. כאשר הקיווי הוא לישועתך, כי שכינת בגלותה, ישועת הקדוש ברוך הוא כביכול, כאשר הקיווי הוא לישועתך, ובכל צרתם לא צער, הרי זה משאיר את הישוע. זה ההצעה של הנתיבות שלום. להתפלל עליו יתברך. להוציא אותי מהגלות, לא בשבילי, בשבילך. אבל אדמו"ר מקומרנה, בספרו כתם אופיר על מגילת אסתר, שלפי הפירוש אנחנו מבינים שזה באמת באמת מגילת אסתר מגלה את כל הסתרים, על הפסוק, ויאמר את אסתר, מכל אנשים, ותשאר את הלבב מכל הבתולה, תעשה גם חוד בראשה, וימליכה תחת ושתי. מה אומר כתם אופיר? תראו מה קלות זין. וזהו גודל האהבה והאור שמתגבר בלב העובדים באיסורין ובהסתרות. הוא יותר אהוב לפני השם מתברך מכל מה שהיו עובדים בעת ההתגלות. כי רבים וגדולים בני שוממה הרבה יותר מבני בעולה. מה זה בני בעולה בני שוממה? בנבואות הנחמה של ישעיהו, הוא אומר בישעיהו נ"ד, תראו מקור י"ח, רוני יקרה, לא ילדה, ומזלי, לא חלה, כי רבים בני שוממה, מבני בעולה, אמר השם וכו' וכו'. אני ממשיך בפסוק הרמיון, כי חישה עזובה, בת ובטוח, כך אדוני, ואשת נאורים, כי תימאס, אמר לך ברגתון, עזבתיך, ורחמים גדולים, מכה בצח. אומר הקומרנר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אוהב יותר ומעריך יותר את אלו שעובדים אותו לא מתוך הכיף והנחת, אלא שעובדים אותו מתוך הייסורים והקשיים. יותר מאשר אלה שעובדים אותם בקלות. אלה שעובדים אותו בקלות זה בני בעולה. יש להם כבר בעל, יש להם אבא. אבל בני שוממה והרווקים, השוממים שאין להם בזרה מהבעל או מהאבא, אומר, כי רבים בני שוממה, מבני ועולה, אמר השם. צריך לזכור את זה. לא עכשיו. שאנחנו בדאון, שאנחנו בני שוממה, שקשה לנו, נפלנו, התחרטנו, הפלנו את עצמנו, לא נפלנו, הפלנו את עצמנו עם שטויות. יש רגע שם גם בני בעולה, שאנחנו בטוב, אבל יש כאן אחרים גם. אז זה ההצעה של הקומר התעשייה השנייה. ראשונה של נתיבות שלום, להתפעל לה והתברך, של הקומרנר, אמרנו, זה לזכור שהשם דווקא אוהב את מי שקשה לו. ועכשיו ההצעה השלישית, ולא נקרא את דבריו, בגלל קוצר הזמן, אז רק נגיד את זה בעל פה. נסכם אותם בקיצור. ובשביל זה אני חוזר לדברים שאיתם פתחנו. המשפגש של יוסף ואחיו, לפי החזור, אבל תקראו שפת אמת לבד, כי כדאי. אחר כך, אחרי השיעור. המפגש של יוסף ואחיו, אני אבקש אחרי זה מהמדור מדע, שימו את הרף מקורות, בסדר? המפגש של יוסף ואחיו, בטח לפי החסידות, חורג מגבולות המקום והזמן בו התרחש מבחינה היסטורית. אמרנו שהמפגש הזה מביא אב טיפוס לכל המפגשים של כולנו, עם הטעויות שלנו, עם הנפילות הכי כואבות שלנו, ובעיקר עם הבעלה שכרוכה במפגש הזה. אומר השפת אמת, שלא קראנו אותו, שיש שני סוגים של מפגשים. המפגש הראשון זה של הרשעים עם עצמם. זה נקרא יום הדין. אוי לנו מיום הדין. פתאום הכל מתבהר לאדם. הוא תופס את עצמו ומתבהר לו שכל החיים שלו עברו על ידו. הוא השקיע בחיצוניות של החיים, בתאוות, בחומריות, ולא נתן דעתו על האמת הנצחית. הוא בכלל לא ידע שיש בו נשמה אלוקית, הוא לא ידע שהוא חלק מקומי ממש, כולו לא מתניה בחיים שלו. והמפגש הזה ביום הדין עם ההכרה הזו, זה מפגש בדי כואב מאוד. אומרנו, עשת אמת, אבל יש לנו עוד מפגש. והמפגש הזה לא נקרא לנו יום הדין, איך נקרא לו? יום התוכחה. מה זה יום התוכחה? זה מפגש שהוא שייך דווקא לאנשים שמשתדלים. הם מנסים לתקן את המעשים של לחזור בתשובה, הם עושים חשבון נפש, במידת הצורך אם הם חטאים מערערים תשובה. זה לכאורה אותם אנשים שהם הולכים עם התחושה שסך הכל, תשמע, אחי, אני בגדול אני די בסדר. אגב, די בסדר בגימטריה 280, שזה פר דינים, פר דינים באריזה לכל תוספיות, שלא נדע, אוקיי? זה לא פשט אבל, לא פשט. עכשיו, אותם אנשים שהם די בסדר, אז הם לא... הם באמת בסדר, הם קשורה, הם מתפללים כל יום, עושים דף יומי, הם לומדים תורה, מקיימים מצוות, אולי יש אפילו תתחלת אולי, סבבה. אבל הם לא שמים אלו הדברים הקטנים, לפירורים, לפחים הקטנים באלוקות, לאותם כוחות קטנים שהלכו לאיבוד, איזשהו מילים בודדות של לשון הרע שהתפלקו, ניצוצות כאלה שנפלו והתבזבזו, אבל פתאום שמגיע יום התוכחה, ומגלים שכל פירור, כל שקט ורק זה פומלה, שכל דבר קטן זה יעלום, שלכל ניצות יש משמעות אדירה, הם אוי לנו מיום התוכחה. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא רואה שאדם מנסה ומשתדל לתקן את מעשה בדרך כלל, אז הוא עוזר לו שגם הניצוצות שהוא הפיל והלכו לאיבוד, לא, גם מהם יצמח תיקון עולם. שמעתי מהרב אייל ורד שליטה שהוא רב בשרשרה שלנו בפתח תקווה, הוא מסביר משל למי שהיה לו כל המשלב, כל המה, הוא הלך עם אותו ג'ינס, והיה לו חור בכיס. והוא לא ידע על זה. כך שבכל יום שהוא הלך ברחוב, להביא את הבן שלו לבית ספר, הליכה של 5 דקות, כל פעם נפלו לו מטבעות של 10 אגורות. עכשיו הוא לא שם לב, כי זה כולה, אחינו, כולה 10 אגורות, אז הוא לא שם לזה בעביר בשב, נכון? אבל בסוף ימיו הוא מגלה, שכל ה10 אגורות הללו זה, אחינו, זה עשרות אלפים, אלפים, אלפים של שקלים. אז הוא מתבאס. אז הקדוש ברוך הוא מחייך אליו ומראה לו שהכסף הזה לא נפל לביוב העירוני של פתח תקווה. היו לו תהיה עמק אחור, נכון? אלא היה איזשהו אני שהלך אחריו, ואת כל האגורות אסף, וקנה איתם חלות ויז'ניץ, לקבוד כובד שבת קוידש. אוקיי? אז האגורות האלה לא הלכו לפח. הם לא נאמרו לבטל להם. מה עשו איתם? כובד שבת קוידש. זה הפך להיות חלות של שבת קודש. כן, פעם אחת אשתי ואני חזרנו לאוטו אחרי איזשהו דייט, היינו כבר נשואים, וראינו את אדמתנו שקיבלנו דוח מעיריית ירושלים. היום לא תהיה. אני ממש הצטערתי. אז אשתי אמרה לי, בסדר, כפרת הבנות, 250 שקל. אז מה, מה אתה קורך באיזה? אתה לא, אם כבר נגזרנו לבזל את 50 שקל, נתן את זה לצדקה. אבל לתת את זה לניר ברקת, ראש העיר דאז, הוא מיליונר, הוא לא צריך את זה. זה בייס אותי. כלומר, שאדם מבין כמה כוחות, כמה ניצוצות של חיים וקדושה הוא איבד בחיים שלו. נכון, זה לא שטרות של 200 שקל, לכולה 10 אגורות. אבל כמה זה היה כוח לביוב העירוני, אז האדם ממש נבהל, כמו האחים של יוסף. אוי לנו מיום הדין, אבל בעיקר אוי לנו מיום התוכחה. הם רואים את האח שלהם, משנה למלך. הם מבינים שמהטעות שלהם צמח תיקון גדול, ישועה ענקית, אבל זה לא מבטל את הבעלה שלהם האירוע, שהוא בבחינת כמעט ונפגע. כאילו המחשבה, מה עלול להיות אילו? זה כבר בטור מאוד מפחיד, מאוד מבהיל. ולכן מיד אחרי הבעלה, מה מגיע? מגיע התורה של הבושה, שהתגלה לכולנו כמה כוחות של החיים שמסענו לצד האחר. גייבלד. וגם פה, לא מדובר על עניינים גדולים, כולה 10 אגורות פה, 10 אגורות שם, דברים קטנים. אבל אם נחבר את כל המילים שדיברנו לשווא, את כל הדקות של השוטטות חסרת תוחלת באינטרנט. אגב, לפני 3 שנים דובר, מכירים את הפעולה הזאת שעושים ככה? אדם ממוצע, לפני 3 שנים, גומע רק עם האגודל, ככה, טק, 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 900 מטר ביום. שזה בגימטריה לא יודע, אבל זה בלגן לא נורמלי, עם הכולל. אתם מבינים מה זה אומר? יש אנשים שלא הולכים 900 מטר ביום. נסיים עוד 3 דקות, בסדר? רוב? לא אגיד רוב. יש אנשים שלא הולכים 900 מטר ביום. אבל עם הפלאפון, טק, 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 טק. בטח היום זה כבר, אני יודע מה, מרתון. זה כבר עברו 3 שנים, זה כבר הרבה זמן, אוקיי? עכשיו, כל יום קצת, אבל אם נחבר את פה 2 דקות, פה 10 דקות, שבזבזנו על דברים שהם לא תכליתיים, אז יכול להיות ימים שלמים, זה מבהיל. בזבזנו שעות וימים ועידן ועידנים, ואז מגיעה הבושה. אוי לנו מיום הדין, אבל בעיקר אוי לנו מיום התוכחה. אומר שפת אמת, רגע, יש פה פרדוקס בעניין. כלומר, דווקא בזמן התיקון, דווקא בזמן של כלי מחיה שלך לוקים לפניכם, דווקא שרואים את החסדים הגלויים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, איך גם מהטעויות שלנו, מאחור בכיס, יצא חלות לכבוד שבת קודש, יצא מצוות, דווקא בזמן הזה מתגלה הבושה, מפני שרק אז יכולים להרגיש, לפתח רגישות לדברים הקטנים. ואומר השפת אמת, זה הקשר העמוק בין שבת לבושה. תקנו איזה כתוב בראשית, אותיות ירא בושת, ירא שבת. יום השבת הוא יום תיקון, יום שהכל מופיע בו בשלמות. ותאר כשהכל בשלמות, אז מצליחים להרגיש, יא רבי, כמה בזבזנו. איזה בזבוז. כמה לא ניצלנו מה שצריך. אדם שמעולם לא למד תורה, אז הוא גם מעולם לא ביטל תורה. נכון? זה משוואה. אבל כשהוא מתחיל ללמוד בגיל 40 לחזור בתשובה, וואי, אז מה עשיתי עד גיל 40? איזה בזבוז. אז מצד אחד, לצד אותה שמחה אדירה שהוא בבית מדרש, הוא קרוב לשכינה והוא לומד תורה, באותו צד מה? דווקא בעקבות זה שהוא תחת נפי השכינה, זה מציף בו את הבושות, את הפדיחות, על כל הזמן שבו הוא לא למד תורה. על הזמן שהתבזבז לבטלה. אז מה זה עושה עכשיו? רק נתבייש, רק נבהל? איך נוכל לתקן את כל הכוחות והזמנים שבזבזנו שאנחנו לאיבוד? והתשובה המפתיעה של השפת אמת, התשובה נהדרת. מה התשובה? התשובה זה הבושה. אותה תחושה של בושה שאנחנו מרגישים עכשיו, והבושה זה מה שמתקן את כל הכוחות שלאן שעושים אותך. אדם פגם, אדם עשה חטא נוראי, ולאחרי זה הוא מתבייש בזה, מעולה. זה התיקון שלו. זה מוציא את כל המציאות מהתאומה. הכוחות שגרמו לאיזושהי הנאה מדומיינת שבת חלוף, בסדר. אבל יש איזו בושה עכשיו? זה מה שמחזיר את המניע הפנימי של הבושה? ברוך השם. ולכן עצם הבושה מתקנת אותם. היא מחזירה אותם את השורש של הבושה, זה אותיות שובה. אותיות שובה. אז תוך ירא בושת ירא שבת. לכן הפסוק, כי לביכה של חנוכים עולה בגימטריה, ויחל אלוקים ביום השביעי. פשט! כי זה עניין של שבת. ויחל אלוקים ביום השביעי, זה הבושה. כי למיכה שלך אני אלוקים. כלומר, הכילוי של שם אלוקים, אני מחלה אותו. ויחל אלוקים. כי יום שבת זה יום של מעין עולם הבא. יום שבת לא עובדים. אני מאמין בקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית. מקור הביטחון. כל מלאכתך כבר עשויה מערב שבת. זה כמו שומע הרבי מזביר, זה תקוע על... כל צריך לדעת א' ב'. א' זה אמונה, ב' זה ביטחון. אבל בחב"ד אומרים, כבר בדור הגאולה, 121, אפשר לדעת רק א' ב', רק לדעת A, B, C, A זה אמונה, B זה ביטחון, C זה שמחה. אז אחרי הבושה מגיעה השמחה, שנאמר, תני נאי 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 yam bam 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 nay 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 ya 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 tini bam 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 ya 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 nay 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 am tini nay nay tini nay 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 ya tini nay 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 tini nay 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 tini bam 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 Dini bam 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 dini na 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 dini na 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 ya ba ba bam 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 dini bam 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 ya na 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 dini na 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 ya na 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 ya na ya na na ya na 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 ya na ya na na אומנם שהוא קצת ארוך מהרגיל, אבל שהוא חשוב שנזכה באמת לחיות את זה, לא רק להתבייש, בעיקר לשמוח, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.